ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני מתכבד להזמין את הרב בן ציון קוק, שקשור מאוד לבית הישיבה. אני זוכר אותו בביתו של הרב אלישיב, ככה תמיד שהייתי מגיע לשם, ומודים לו שהוא בא לגדל אותנו בדמותו של הרב שטיינמן זצ"ל. בבקשה.
ברשות ראש הישיבה, הנהלת הישיבה ואחרונים חביבים, יקיריי בני הישיבה שיחיו, כאשר ישבו יבדלו לחיים טובים בני מרן הרב שטיינמן זצ"ל, שבעה בימי השבעה, סיפר הבן הצעיר שבזמן מלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים, אבא הרב שטיינמן זכר צדיק לברכה לא ישן על המיטה, הוא ישן על הרצפה ללא מזרון. אנחנו מכירים את ההלכה הזאת בתשעה באב, נזכר בשולחן ערוך שמי שיכול ישן על הקרקע. הוא אמר, כך סיפר הבן, אבא אמר, אחינו בית ישראל, אלפים רבבות מאחינו בית ישראל נמצאים בצרה, נמצאים באימת מוות, כאשר סביבם פגזי מוות, רחמנא ליצלן, שורקים יריות מוות, והם בחרדה גדולה, באימה גדולה, בצער רב. איך אני יכול בשעה שכזאת לשכב על מיטה רכה? שאל אותו הבן הגדול יותר, תגיד לי, האם ראינו פעם את אבא ישן על המיטה? איך אתה יכול לספר כזה סיפור? הרי מעולם, כששכבנו לישון, אבא היה עסוק בלימודו, ישב ולמד. כשקמנו מהשינה, אבא כבר היה עסוק בלימודו. אז איך אתה יודע איך הוא ישן? האם ראית אותו ישן בכלל? השיב לו הבן, אתה צודק, אמא סיפרה לי את זה, לא ראיתי. אמא סיפרה לי שכך היה, שישן על הרצפה. הסיפור הזה הוא סיפור נפלא מכל צדדיו. ביידיש קוראים לזה ארום ונרום, מסביב סביב, כל החלקים שבו הם נפלאים. אלו הם שתי הנקודות שמרן גדול דורנו זכר צדיק לברכה הרב שטיינמן היה מרבה לעורר עליהם, בין אדם לחברו ולימוד התורה. והסיפור הזה עם כל הצדדים שבו יש את שתי נקודות הללו. ראש הישיבה זצ"ל היה מדבר תמיד בשקט, כמעט בלחישה, אבל מה שמהדהד באוזניי זה המשפט שכמעט היה חוזר תמיד, תורה ורק תורה. כך זה היה המשפט, תמיד זה היה מתקשר, תורה ורק תורה. אנחנו יודעים, חתן וכלה כשנכנסים לחופה נוהגים מנהגים רבים בחופה. כתוב בספר התשבץ, כל הפוסקים מביאים את זה, המתי מוישה והלאה, הרמה, כולם מביאים. מנהגי החופה כולם מנהגי מתן תורה, מנהגי מעמד הר סיני. לכן כשחתן נושא אישה עומדים שניהם תחת חופה, זכר, דוגמת, והתייצבו בתחתית ההר. לכן מדליקים נרות, עומדים עם נרות תחת החופה, זכר מהאש הגדולה, מעין האש הגדולה. עד כדי כך שאומר התשבץ, מביאים כלי זמר. חשבתי לשמחת חתן וכלה, אומר מעין הכל שופר שהיה. כך כותב התשבץ וכל הפוסקים מביאים אותו. בזיכרוני ששמעתי פעם בשיחה מראש הישיבה זצ"ל, מדוע בדיוק החליטו את מעמד החופה, נכון, מעמד הר סיני היה חתן היוצא לקראת כלה, הקדוש ברוך הוא קידש אותנו בתורה, מורשה קהילת יעקב, מאורסה קהילת יעקב. מדוע אבל בחרו, בסדר, התורה היא דוגמת חתן וכלה, אך מדוע בחופה בחרנו בדיוק אז את כל כך הרבה דוגמאות מעין דוגמת מתן תורה ומעמד הר סיני? והוא השיב, כמדומן, אם אני זוכר טוב את הדברים, הוא השיב כך. הוא אמר, הזכות הגדולה ביותר שיש ליהודי, הזכות הגדולה ביותר שיכולה להיות ליהודי, היא לימוד התורה, היא החיבור שלו עם התורה. כאשר חתן וכלה נישאים, עומדים בתחילת דרכם, תפילותיהם, בקשותיהם, שהקדוש ברוך הוא יעזור להם, יזכו להקים בית נאמן, באהבה, אחווה, שלום, רעות. אנחנו מחפשים זכות, זכות ברגע הנעלה, ברגע כזה ששניהם עומדים בתחינה ומבקשים. הזכות הכי גדולה שאנחנו יכולים להזכיר, אנחנו שייכים לתורה, אנחנו דוגמת מעמד הר סיני. כל חיינו מחוברים, אנחנו עומדים בחופה, אנחנו כל הזמן זוכרים את מעמד הר סיני, אנחנו דוגמת מעמד הר סיני. זכות זאת היא הזכות שברגע הנעלה ביותר של כל אחד ואחד בחייו, הרגע המרטיט ביותר שיש לכל אחד בחייו, שהוא מתחבר, אוחז את הזכות הגדולה, את הזכות של לימוד התורה. זכיתי להיות שכן שבדל חיים טובים עם ראש הישיבה. לא ממש אני שכן, חותני שיחיה לאורך ימים טובים, שבדל חיים, ומשפחתו גרים בשכנות לראש הישיבה, גרים יחד מזה כ-60 שנה. ובזכות כך גם אני זכיתי לראות אותו פעמים רבות. ההתמדה שלו בלימוד התורה, החיבור שלו ללימוד התורה, לפני כן אני רוצה לספר פה, נזכר ברגע זה, אתמול שמעתי הספד שהספיד אותו תלמידו, והוא סיפר, הוא היום מרבית תורה ברבים התלמיד הזה, סיפר סיפור שהיה בכולל שהם למדו כמדומני. הוא סיפר אברך צעיר שהתקשה עם הלימוד, הוא התקשה עם פרנסתו, היה קשה לו, קשה לו להחזיק מעמד להיות אברך בן ישיבה כולל, והחליט, ניסה, ראה שזה הולך בקושי, חשב, זה לא בשבילי, לא, אני לא, לא זה התפקיד שלי בחיים. כמובן, לשמור תורה ומצוות, ללא ספק, יישאר נאמן להשם ולמצוותיו, אבל לימוד התורה, אני אצא לפרנסתי, למחייתי, לעזוב את בית המדרש. הם סיפרו את זה לראש הישיבה זצה. ראש הישיבה ביקש שיקראו לו אליו. והוא בא, הוא נכנס, עמד, וראש הישיבה פתח בשיחה. והוא אמר לו כך, כך סיפר אותו מרביץ תורה אתמול בהספד ששמעתי. והוא אמר, הנושא הזה, ההחלטה הזאת לעזוב את בית המדרש, היא גורלית כל כך בחיים, היא כל כך משנה את כל החיים שלך, היא תשנה את החיים של משפחתך, היא תשנה את ילדיך. אינני אומר לך כלום על ההחלטה הזאת, אבל אתה צעיר מדי בכדי להחליט כזאת החלטה גורלית על כל עתיד חייך, משפחתך וילדיך. אתה עדיין צעיר, המתן, שב עוד קצת עד שתחליט החלטה כל כך גורלית לחייך, למשפחתך ולילדיך. התחלתי לספר על השכנות, ראש הישיבה היה שכן, גר בדירה קומה מלמטה. אני זוכר כשניסיתי לפני למעלה מ-30 שנה בסעודת ליל שבת, זה היה חודש אב בין הזמנים, שבת פרשת עקב, ובבית חמי העריכו בסעודה, כל הבחורים היה בין הזמנים, היו בבית בזמירות עונג שבת, דברי תורה, סעודה יפה, ברוך השם. סיימנו את הסעודה 12 בלילה, שעון קיץ 12 בלילה, לא כל כך מאוחר. יצאתי, ירדתי אחרי הסעודה למטה לישון במקום אחר. אני יורד למטה ואני אמתין רגע, לפתע אני שומע את דלתו של ראש הישיבה נפתחת, והוא יוצא מפתח ביתו עטוף עם הטלית, 12 בלילה, כמו שאנחנו יוצאים לתפילת שחרית של שבת. ב-7 בבוקר הוא יוצא, 12 בלילה, עטוף עם הטלית, כבר טלית על הראש, הוא יוצא מפתח ביתו, מזדרז. נדהמתי, 12 בלילה. נודע לי שזה סדר קבוע שלו. ראש הישיבה ייקר מאוד את לימוד התורה, ובמיוחד כל רגע של לימוד בשבת. עוד מעט אני אגיד מה שלכאורה ניתן להסביר בזה. הוא מאוד ייקר לנצל את השבת בלימוד. אז הסדר שלו היה שעון קיץ, פללו ערבית אני חושב ב-8, מיד אחרי ערבית הזדרז לסעוד את סעודת השבת, לא העריך בה, שכב לישון שעות מספר, לא הרבה עד שהפיג את עייפותו, קיבל כוחות רעננים והלך, כיוון שבביתו הוא הקפיד על תאורת שבת שלא תהיה מחברה שיש בה חשש של חילול שבת. באותם שנים לא היה לו גנרטור, הוא הלך לכולל פונוביץ' קבוע. אם אתה כבר מוכן לתפילת שחרית ב-12, אבל היה לו כבר מוכן לשחרית ותיקי, טוב, בחודש אב זה סביבות השעה 6 ותיקי, הוא כבר הולך לשחרית עם הטלית, וכבר לפני התפילה הוא יושב לו מידות 6 שעות, וכך ביום, וכך ניצל כל רגע שבשבת ללימוד התורה באופן מיוחד. ראש הישיבה יש לו ספר נפלא, קוראים לספר, הזכיר כאן ראש הישיבה שליטה, את הספר איילת השחר על רוב מסכתות הש"ס. יש לו עוד סדרת ספרים בשם ימלא פי תהילתך. הכרך השלישי בסדרה נקרא ימלא פי תהילתך עיונים בתפילה, ספר פלאי פלאים, שבספר הזה הוא פוקח את העיניים לתשומת לב למה שאנחנו אומרים בתפילה. כשמסתכלים בו פתאום שמים, שומעים מה אנחנו מדברים בתפילה. בתפילת מוסף של שבת הוא מעורר נושא כזה. אנחנו אומרים כל בוקר אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה, הביקורים, הרעיון, גמילות חסדים ותלמוד תורה. אומר הגר"א בשנות אליהו, זה משנה א' פרק א' במסכת פאה, אומר הגר"א בשנות אליהו במסכת פאה, תלמוד תורה אין לה שיעור, לא למטה ולא למעלה. כלומר, כל מה שהמשנה אומרת אין לה שיעור, פרושו, המשנה מונה אך ורק דברים שאין להם שיעור, לא למטה ולא למעלה. כלומר, הקטן ביותר שתקיים בזה מצווה, אין לזה שיעור, אין גבול, כל דבר קטן הוא מצווה. רגע, הרעיון, מה זה הרעיון? לבוא להיראות בהר הבית בעזרה, ביראה כל זכוכה בשלושת הרגלים, אין לו שיעור. רגע אחד אני נראה בעזרה, שנייה הולך, קיימתי מצוות עשה, נשאר שעה, שעתיים, אין לה שיעור. קנה לקורבנות, עולת ראייה, כפי שמבואה במסכת חגיגה, אפשר להביק כל כבש הכי קטן, אפשר להוסיף עוד ועוד, אין לה שיעור. ככה ביקורים, ככה פאה, תלמוד תורה אין לה שיעור, לא למטה ולא למעלה. אומר הגאון, למטה נמי אין לה שיעור, דפעמים בתיבה אחת פותר. תיבה אחת הוא קורא קריאת, הוא לומד מהתורה, תיבה אחת קיים מצוות תלמוד תורה. אומר הגר"א, מה פירוש אין לה שיעור? וכי אדם אינו חייב ללמוד תורה יומם ולילה? הרי הרי אנחנו יודעים והגית בו יומם ולילה, חובה ללמוד תורה כל רגע פנוי יומם ולילה. וכי אדם יכול לפתור את עצמו בתיבה אחת אין לה שיעור, הוא נהיה פטור מלימוד התורה? אומר הגר"א, אומר הגר"א, ונקת התנא אין לה שיעור למטה, שפעמים שאדם יוצא בתיבה אחת, כגון אם אדם צריך לעסוק במצווה עוברת, מצווה שאין אחרי שיקיים אותה, צריך לעשות איזה הצלת נפשות, חסד שאין מי שיעשה במקומו את הגמילות חסדים הזאת, הוא חייב ללמוד תורה כל יום, הוא חייב ללמוד יומם ולילה. מקיימים במילה אחת, הוא כבר יצא ידי חובה, ואחר כך הוא יכול לעסוק במצווה שהוא חובה עליו לעשות אותה. אומר התנא, אומר הגר"א ככה, ונקת התנא הד את תלמוד תורה אין לה שיעור למטה. מה הוא בא ללמד אותנו בזה? להורות, שצריך האדם מאוד מאוד לחבב את התורה, דבכל תיבה ותיבה שלמד בה הוא מצוות עשה בפני עצמה. והראיה שיוצא בתיבה אחת מצוות לימוד התורה שהיא שקולה כנגד כל המצוות. הרי בסוף המשנה אותה ברייתא שמזכירים שאמרים בסוף בתלמוד תורה כנגד כולם, תלמוד תורה שקולה כנגד כל התרי"ג מצוות. אז מילה אחת מצוות עשה, כמה רווח עצום יש לכל לומד תורה. כל מילה מצוות עשה ששקולה כנגד כל התרי"ג מצוות. להורות שחיה שצריך האדם לחבב מאוד מאוד את לימוד התורה, שבכל תיבה ותיבה מקיים מצוות עשה ששקולה כנגד כל המצוות. עשירים גדולים אנחנו. ידוע שהחפץ חיים מדד שברגע אדם יכול לדבר 200 תיבות, 200 מצוות ששקולות כל אחת מהן תרי"ג. 5 דקות לומדים 1,000 מצוות שכל אחת תרי"ג. יש לנו שיעור איזה עסקאות אנחנו מבצעים, כמה אנחנו לומדים פה עכשיו ביחד, לומדים פה, לא מדבר על הסדר שלמדו פה כבר קודם, ועל דברי התורה שאמר ראש ישיבה קודם. כמה? 5 דקות, עוד 5 דקות. 5 דקות, כפול תרי"ג, כמה אנחנו מדברים כבר? כל 5 דקות אמרנו 1,000 מילים. כפול תרי"ג, 600,000, 600, למעלה מחצי מיליון מצוות עשה ב-5 דקות, ב-10 דקות. למעלה ממיליון עשירים, אין בורסה בעולם שמניבה כאלה רווחים. והראש ישיבה חי את האמונה בזה, והוא ממשיך. הזכרנו בהימלא פיתי לתך, והוא מביא שהבן איש חי כותב שבשבת גדול העסק. כך כותב הבן איש חי בפרשת שמות, כותב הבן איש חי, וכבר אמרו המקובלים שגדול פועל עסק לימוד התורה בשבת 1,000 פעמים מלימוד התורה ביום חול. כבר עשינו חשבון, 5 דקות זה 600,000 פלוס, פי 1,000, ביליונים אנחנו מדברים פה. והוא מביא עוד שבספר לב אליהו מהגאון הצדיק רב אליהו לופיאן כותב שהוא שמע באוזניו מפי קודשו של החפץ חיים. אנחנו יודעים, רש"י אומר בסוף פרשת שלח, רש"י אומר ששבת שקולה כנגד תרי"ג מצוות. רש"י אומר שם שני דברים שקולים כנגד תרי"ג מצוות: עבודה זרה, ציצית ושבת. רש"י מסביר שם את ההקש למה נסמכו שלושת הפרשיות: מקושש, עבודה זרה, פרשת ציצית, סוף פרשת שלח. אומר רש"י שכל אחת מהם שקולה כנגד התרי"ג מצוות. אז תמיד הבנתי שבת שקולה כנגד התרי"ג מצוות, הכוונה כמו ציצית. מה זה ציצית שקולה כנגד התרי"ג מצוות? אתה לובש ציצית, זה מצווה חשובה ביותר כמו תרי"ג מצוות. שבת, אתה מקיים שבת, אני מקיים שבת, אנחנו שומרי שבת, כאילו קיימנו תרי"ג. מביא רב אלה לופיה ששמע מהחפץ חיים שהפירוש יותר מכך: כל מצווה ומצווה שאנחנו מקיימים בשבת היא מתעלה שכרה כפול כנגד תרי"ג מצוות. אמרתי יפה שבת שלום בבית שלי בשבת, ביום חול אומר יפה בוקר טוב, זה דבר מאוד חשוב, אבל זה בוקר טוב אחד. שבת שלום יפה לבני משפחתי, שבת שלום יפה לחברים שלי אחרי התפילה, זה כמו 613 פעמים כפול. ממשיך הראש הישיבה ואומר בספרו שם, אז אם לומדים תורה בשבת, כל תיבה בשבת כפולה 613, כנגד כל המצוות, וכנגד תלמוד תורה כנגד כולם. בפי אלף אומר רבנו יוסף חיים בספרו בן איש חי, הרי שבת היא רווחים נוראים ועצומים, עד כדי כך שהוא מסיים את הקטע הזה בתפילת מוסף שמה. הוא מדבר שמה על אוהבים דבריה, הוא מסיים בקושייה, משנה ברורה חלק ג', נגיד בעל פה, כתוב בשולחן ערוך בהלכות שבת, כתוב בשולחן ערוך סימן ר' צדיק סעיף ב', תודה רבה, יש לך? תודה רבה, יישר כוח. כתוב בסימן ר' צדיק סעיף ב', אומר השולחן ערוך, אומר הרמו, פועלים ובעלי בתים שאינם עוסקים בתורה כל ימי השבוע יעסקו יותר בתורה בשבת מתלמידי חכמים העוסקים בתורה כל ימי השבוע, והתלמידי חכמים ימשיכו יותר בעונג אכילה ושתייה קצת קצת, אומרים שבוע קצת, שגם הם לא יתבטלו בשבת מלימוד התורה, אבל קצת. והרי הם מתענגים בלימודם כל ימי השבוע. כלומר, הלכה למעשה, פוסק כאן רבינו הרמה, שהבעלי בתים בשבת ילמדו יותר מאשר התלמידי חכמים שכל השבוע עוסקים בתורה. שואל הרב שטיינמן זצ"ל, הוא אומר, וצורך חיון, דאם כן נמצא שלעתיד לבוא, ייתכן בהחלט שהבעלי בתים שכרם בשמיים יהיה כפול מהשכר של לומדי התורה. הרי עשינו פה חשבונות, מה זה לימוד תורה בשבת? כפול 613, כפול 1,000. אז קצת לומדים יותר, למדו עוד שעה, שעתיים יותר מהתלמידי חכמים בשבת? אתה יודע מה הולך פה? אתה יודע מה אתה מרוויח? אתה יודע מה אתה מפסיד? הוא נשאר בקושייה, בצורך חיון. אמנם, הרמה פה אומר פה איזה סברה, צריך להבין אותה, אולי עוד מעט בעזרת השם, אם יישאר לנו פנאי, ננסה להבין מה הוא אומר. הוא אומר, התלמידי חכמים ימשיכו יותר בעונג, אכילה ושתייה קצת. מה אתה? דערי מתענגים בלימודם כל ימי השבוע. טעם צריך להבין אותו, מה זה קשור? מה? אז לכן מה? אבל הוא אומר, מבינים או לא מבינים, כל דברי הרמה קודש קודשים במקורו בבית יוסף בשם הירושלמי, זה כתוב, אי אפשר להתווכח. אומר הרב שטיינמן, נכון, ככה הלכה, אבל צריך עיון, נמצא אם כן שייתכן שהבעלי בתים מה הולך פה? אני חושב שבגלל הקושייה הצורך עיון הזה הוא כל כך, הוא היה ביזנסמן, הוא היה ביזנסמן פשוט, הוא חי עם האמונה הזאת. החזון איש כותב באגרות, איננו מעריכים כראוי את מצוותינו ואת השכר הגדול שיש לנו בקיום מצוותינו, ולכן אנו מפגרים בעשייתם ובהתעוררות אליהם. אם האדם שרואה בחשבון, הוא בודק במוצאי שבת בחשבון בבורסה, הוא רואה איך שהספרות קפצו לו בשלשות ובשישות, הוא ודאי לא יבזבז רגע אחד בשבת. אבל אנחנו לא רואים את זה מול העיניים. אנחנו מאמינים, בני מאמינים. אם כך אמרו לנו חז"ל, שקולה שבת, אם כך אמר לנו רבנו הבן איש חי בשם המקובלים, והוא יודע מי זה המקובלים ויודע את דבריהם, ואם כך אומר לנו הגר"א שכל מילה ראוי לאדם להחשיב מאוד מאוד, לחבב מאוד מאוד, לשון הגר"א, לחבב מאוד מאוד את עסק לימוד התורה שבכל תיבה ותיבה מקיים מצוות עשה, הם ידעו על מה הם מדברים, הם ידעו, הם ראו, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ודאי זה כך, חס וחלילה שלא נקשר בחיסרון אמונה. כנראה שזו הייתה הסיבה שהוא כל כך הזדרז בשבת. זה היה בשעון קיץ 12 בלילה, אני לא זוכר בחורף, אבל השבוע בהספדים סיפרו תלמידים שלו, שהוא היה בליל שבת אומר שיעור בישיבה. הוא היה, אתם יודעים, אולי ראש ישיבת פונוביץ' הגדולה, הוא היה ראש ישיבת פונוביץ' לצעירים, זה בחורים מגיל בר מצווה עד גיל 16, אותם הוא לימד חוב השני. אחר כך הקימו לו ישיבה גדולה גם, אבל לא ראש ישיבה לצעירים. התלמידים קיבלו ממנו רבות, תלמידים שלו ניכרים, החכים אותם מאוד והחדיר בהם הרבה הרבה. אז בליל שבת בשעון חורף הוא היה בא להגיד שיעור בפרשת השבוע בישיבה קטנה בשעה 8. הוא כבר היה מוכן כבר לבוקר, כבר עם הטלית כבר לתפילת שחרית, הוא כבר היה אחרי סעודת שבת ואחרי שינת שבת, ודאי עם השקיעה ב-20 להתפלל ערבית ב-5 ומשהו, גמר סעודת שבת, ישן, שמענו כבר מוכן, גמר כבר מוכן לבוקר, כבר עם הטלית בא להגיד את השיעור, ומשם עד הבוקר. רווחים, צורכיון, יש לקושיה, אין לי תשובה על זה, אז צריך לעשות למעשה, אני מאמין באמונה שלמה. היה כאן בירושלים יהודי יקר, אולי שמעתם את שמו, קראו לו רבי זונדול קרויזר, נפטר לפני שנים אחדות, לפני 3 שנים, 4 שנים נפטר. יהודי מתמיד עצום, גאון בכל חלקי התורה, מירושלים של מעלה, צנוע לכת, לא במודעות ולא ברחובות קריה, מתמיד נורא וידע הכל. שמעתי מרב חשוב שבא אליו בחור, אמר לו, לרב אותו רב, אמר לו, רבי, אני רוצה שתתן לי התעוררות, שיהיה לי חשק ללמוד, חסר לי חשק ללמוד, אני רוצה שתעורר אותי, תן לי חיזוק, חיזוק, תן לי חיזוק. מספר אותו רב, אמרתי לו, גם פה לידי הרב רב זונדל קרויזר, הוא אומר, אחרי שראיתי שהבחור באמת רציני, שוחחתי איתו וראיתי שהוא באמת מצטער ורוצה, הוא לא בא סתם מן השפה ולחוץ, הוא מתאמץ ורוצה ללמוד אבל חסר לו. אמרתי לו, בוא ניכנס, נדפוק על דלתו של רב זונדל, נשמע מה בפיו, הוא יודע מה זה יקרא את התורה יותר ממני. דפקנו, נכנסנו, אמרתי, רב זונדל, הייתי שכן איתו, מספר, הבחור הזה בחור רציני והוא רוצה חיזוק, חיזוק ללימוד, רוצה שנשמע דברי חיזוק, באנו לשמוע מהרב דברי חיזוק. אומר רב זונדל, מרים את העיניים ואומר לו, חיזוק חסר לך, אמונה חסרה לך. תחשוב, אם הייתה לך מכונה שאתה לוחץ עליה, כל לחיצה שקל, לא רק שקל, לא יותר משקל, היית מתעצל לא ללחוץ? לא היית לוחץ? האצבע הייתה כבר יבשה, לבנה, לא יודע מה, לא היית מפסיק ללחוץ? יש לך אפשרות ללחוץ עליה רק 5 דקות, לוחץ, 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 תפסיד, תגיד, בשביל 5 דקות אני אצא מהבית בשביל ללחוץ? מה? כל לחיצה שקל, יודע כמה בדקה יוצא 200 שקלים, מה? אני לא ללחוץ? אומר, אם נאמין בדברי הגרא, שכל תיבה ותיבה שאדם לומד, מקיים מצוות עשה, ששקולה כנגד כל התרי"ג מצוות. מצוות עשה ששקולה כל דק, כל מילה תיבה ותיבה. אם רק נאמין בזה, אמונה חסרה. חסר חשק, רק אמונה. אדם יכול לפספס, נשאר לי רק 5 דקות עד שצריך לצאת מפה, 5 דקות עד שיבוא החברותה, מה אני אבזבז בגלל שהחברותה לא הגיעה? 5 דקות, 1,000 כפול 613 כפול, וזה שבת, רווחים עצומים. וכך חי כל חייו ראש הישיבה זצ"ל, וכך במהותו שינן את הדברים הללו. כאמור, שני הדברים, תורה ובן אדם לחברו. הוא היה אדם שמח, שמח תמיד, מעולם לא פגשתי אותו לא בשמחה. תמיד עם הומור. הוא היה המונים צבוע על דלתותיו. הוא פתח את דלתותיו לרבים. בפרט לעת זקנותו. אני זוכר, לפני 35 שנה, 36 שנה, שהגעתי לבית חמי, אז בערב סוכות, צבעו על בית, על פתח ביתו, מאות איש עם ארבעת המינים, הוא היה בודק לכולם. את ארבעת המינים, היה לו מנורה, ככה, ועומד, והיה עומד, אולי אדם גבוה ולא חזק, תמיד היה צנום, ככה, ועומד, ולכל אחד מסובב את האתרוג, ידע להגיד בדיוק, מה הבעיה, כשר, מודר, איזה דרגה זה, כמה אמרת, זה שווה את המחיר שהמוכר רוצה, לא שווה את המחיר. היה לו תן לכל אחד ממש, תשומת הלב, מהר מאוד עשה את זה. היה לו עין טובה, שיקול דעת טוב, והיה עוזר לכל האנשים. הרבנית, זכרה לברכה, הרבנית תמר, רעייתו, סיפרה לחמותי שהייתי בדל לחיים טובים, שהיא אמרה לו, כשאני ניסיתי, תחשבו לפני 35 שנה, הוא היה אז בן 70, כבר לא צעיר. זה כבר היה אחרי, למעלה מ-70. היא אמרה לו, יש פה בבני ברק, תלמידי חכמים, מורי הוראה צעירים, מה אתה צריך לעמוד פה שעות על שעות, ולבדוק להם את הלולבים, את האתרוגים? זה לא הכוחות של הגיל שלנו כבר. אנחנו צריכים, יש לך כוח, לדברים אחרים. חבל עלה, תשאיר את זה למורה הוראה הצעירים. אישה מסורה שדואגת לבעלה. היא אמרה לה דברים, דברים של טעם. סיפרה הרבנית, לא ענה לה, מה את יודעת? למה הקדוש ברוך הוא נותן לי חיים? אולי הוא נותן את זה בשביל הציבור הזה? אם אני אפסיק לענות להם, מי יודע? אם אני כבר לא אשמש אותם, מי יודע מה? בשביל מה נותן לי חיים? ותמיד בהומור, בשמחה קיבל את כל הבא, שואלים אותו שאלות חמורות. בקחותו הוא ידע לקחת את הבעיה ולהעמיד אותה כמות שהיא. פעם ישבתי בביתו, בשנים האחרונות שאני בדל לחיים. לא זוכר בהקשר למה, והוא סיפר לי. שבספר צעידה לדרך שחיבר אותו אחד הראשונים היה תלמיד של בנו תלמיד של רב יהודה בן הראש אחד מהראשונים צעידה לדרך ספר מפורסם כותב על המסירות נפש של בעלי תוספות ללימוד התורה ורב שטיינמן מספר לי שבעלי התוספות כל השבוע לא באו לביתם רק בשבת ישנו על 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 בבית המדרש על הכיסא בבית המדרש על הספסל בבית המדרש ראיתי גם שחפץ חיים בתורת הבית בקצרה כותב והאם בספר צידה לדרך כמה מסרו רבותינו בעלי התוספות נפשם על לימוד התורה מסרו נפשם על לימוד התורה שמעתי ממנו את הדברים הללו על המסירות נפש הזאת, שלמדו יומם ולילה, נשארו בבית המדרש, ניצלו את הזמן, עד תום, קפצתי. אמרתי לו, הרושיבה, אני שמעתי, שגם הרושיבה מסר כך נפש של לימוד התורה. הסיפור הזה שמעתי מבני, שלומי שיחיה, הוא פעם ראיין, את רב מוישה רום, זכר צדיק לברכה, היה פה בירושלים, ומוישה רום הזה למד עם הראש ישיבה עם הרב שטיינמן בשוויץ. אתם יודעים, הראש ישיבה היה שנים בשוויץ. אולי היליד שוויץ, ההשגחה גלגלה אותו לשוויץ כדי להציל אותו. הוא נשאר בודד, שריד לכל בית אביו. לא נשאר מהם כלום. כולם עלו על קידוש השם במלחמה השנייה על ידי הרשעים הארורים ימח שמם. והוא מסובב הסיבות גלגל שהיה צריך לברוח מביתו הצבא הפולני רצה לקחת אותו לצבא והוא נמלט באישון לילה עם חבר הבריחו את הגבול לשוויץ והתיישבו שם בישיבה שם והיה שם כמה שנים טובות. הוא גם שם נשא את אשתו, שם הוא הכיר את אשתו, שם שיתחו לו אותה. גם היא לא הייתה משוויץ. הייתה בכלל מצאצאי השפת אמת. סבר סיבות, גלגלת שניהם לשם, ושם הכירו ביניהם, ושם הם ניסו בשוויץ. הוא היה בשוויץ. סיפר רב מוישה רום, שהוא היה עם הראש ישיבה בישיבת מונטרה, בשוויץ. אומר שבלילה היה קר מאוד בשוויץ. הקור האירופאי עצום, ועוד בלילה נורא והיום בחורף. ולא היה חימום בחדרים. אומר, מה שלחתי לישון מרוב שקפאתי מקור? אני לא יכול לישון. לקחתי את המזרון, הרמתי אותו, והחלטתי אם אפשר לישון פה. במטבח, המקום היחידי, התנור שבישלו בו ואפו בו, הוא דלק 24 שעות. כי להסיק אותו בבוקר, עד שיסיק אותו, זה היה יותר יקר מאשר להשאיר אותו. אז הוא דלק כל הזמן, ללא ערב. אומנם המטבח לא היה כזה מסודר ולא נקי ולא נעים לישון שם. אבל בדליקה, כולן מלא פליגי. מפה אי אפשר לישון. אז לקחתי את המזרון, חדתי ננסה, ליד התנור, במטבח. אני מגיע עם המזרון למטבח, לתדמתי, את מה אני פוגש? הבחור, אהרון לייבשטיינמן, יושב ליד התנור גם כן, עם בגדים, בלי פיג'מה, ולומד, חוזר על מסכתות, לומד ולומד. ברגע שהוא בכלל לא ניסה ללכת לישון. מקום חם, מצוין ללמוד, יושב ולומד כל הלילה. מעקב, גילה לי, שהמיטה שלו תמיד ריקה בלילות. כמו שהבנים סיפרו, סיפרנו, לא הוא תיישם, לא יודע. ישם בבית המדרש על הספסלים, נרדם, קם, ממשיך לישון. אז כיוון שהרושיבה סיפר על המסירות נפש של בעלי התוספות, אמרתי לו, והרושיבה היה לו אהבה מיוחדת ללמוד תוספות. אהבה מיוחדת ללמוד תוספות, זה היה חביבות מיוחדת אצלו. הוא פעם אמר, אני מתאר לעצמי את הגן עדן, שיושבים ולומדים שם תוספות. זה כזה נהדר ללמוד תוספות. חבר מאוד עם לימוד התוספות. אמרתי לו, שמעתי שהרושיבה גם לא ישן בלילות. אז הוא כמובן ביטל את זה ואמר לי, זה היה בגלל המטרצן. מטרצן זה מזרונים. אומר, היה חשש, מי שזוכר לפני עשרות שנים, המזרונים, הספות, היה בהם חשש של כלאיים של שעטנז, תפרו אותם צמר, פשטים, לא תמיד, אבל היה בהם חששות. אז הוא חשש. אז אמרתי לו, אם ככה, אז הרושיבה גם בשבת לא ישן על המזרון. אמר לי, נכון. לא ישנתי. ישב בישיבה שנים על שנים, הוא חשש ולא ישן בסירות, בלי הוראת היתר. היה הוראת היתר, ראשית כולם עושים כך, כולם ישנים, סמכו שלא הכל שעטנז, ודאי שלא הכל שעטנז, חשש. וכך מסר נפשו על לימוד התורה, ועיקר העיקרים היה הדברים הללו. הוא הרבה לדבר על הדבר הזה, על העניין הזה. סיפר לי לפני שבועיים בטלפון, סיפר לי נכדו שהוא אמר לו לפני שנתיים, שמתי לב שבדורנו חסרה השמחה. שומעים בכל מקום מוזיקה, כל מקום שאתה מסתובב נכנס אתה שומע מוזיקה, אבל חסרה שמחה בלבבות. אומר, אני שמתי לב בכינוסים. פעם, כי היו צריכים לרקוד בכינוסים ציבוריים, היה סיומי שס גדולים, עולמיים. היו מבקשים את הציבור לרקוד, עשו טובה, קצת צעדו. היום, הציבור שמח לרקוד. קשה לעצור אותם אפילו. והוא אמר, ותדע לך, שדבר זה הוא שגורם לריבוי המחלוקות והמריבות בימינו. כי כשאדם ממורמר, כשאדם איננו בשמחה, כל דבר ישר לריב, כל דבר יוצא לריב, כל דבר מרגיז אותו, מתכעס על כל דבר. זה בעיה בנפש של הבן אדם. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, כי התלמידי חכמים זוכים לעסוק בפיקודי השם משמחי לב. הסביבם שורי השלום, כפי שהזכרנו, אווירה של הומור סביב התלמידי חכמים. זכיתי לראות כמה מגדולי ישראל שבדל החיים את מרן הרבי אלישיב זצ"ל, את הרב שטיינמן זצ"ל, מורי ורבי בעל המוסר הרב וולבה זכר צדיק לברכה, המשגיח. הצד השווה שבכולם תמיד הבחנתי זה ההומור ששרה עליהם, השמחה שהייתה אפופה עליהם תמיד, לא משנה בהקשר למה. התורה משמחת. וכך הוא אמר לו אותו נכד, אני השמחה שלי הלימוד, ממה משמח אותי? הוא אמר לו, אוכל כבר אף פעם אין לי טעם באוכל, זה לא זה מה שמשמח אותי. אותי משמח בבא קמא ללמוד עם רש"י, עם תוספות, בבא מציע עם רש"י, עם תוספות. אני חוזר למילים שסיפר לי נכדו בטלפון, אותי זה מה שמשמח. אבל הציבור לא תמיד מזה שמחים, אז שיחפשו ולשמח את עצמם. הוא אומר ללמוד מהחסידים, זמירות שבת, סעודה שלישית בצוותא, לסביא את השמחה. אבל בעיקר העיקרים, מה שמשמח, פיקודי השם, ישרים משמחי לב. רבי אומר, הווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאי אתה יודע מתן שכרן של מצוות. איזה טעם זה? תיזהר מצווה קלה כבחמורה, מדוע? כי אי אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אומר רבנו יונה, פרק ב' משנה א' באבות, אומר רבנו יונה, רבנו הקדוש אמר לנו בזה. נכון, זו מצווה קלה, יכול להיות שזו מצווה קלה, אבל האם אתה יודע מה אתה מרוויח על מצווה קלה? מצווה קלה, תיבה אחת ללמוד תורה, אתה יודע מה זה רווח כזה? הווי זהיר. משל, סוחר שהעסקאות שהוא עושה, סוחר גדול, מניבות מיליונים, מיליונים, הוא מרוויח, סוחר עצום. והנה מזדמנת לפתחו עסקה שהרווחים שלה רק $500,000. איך הוא יגיד, $500,000 זה לא מהעסקאות שלי, $500,000 זה רווח עצום ונפלא. אי אתה יודע מתן שכרן של מצוות, וכי אנחנו יודעים במה אנחנו עוסקים. כפי שאמר חזון איש, איננו מעריכים את יקרת ערך מצוותינו, לפיכך אנחנו מפגרים בעשייתם ואיננו מעריכים אותם כראוי. על זה ראש הישיבה בדמותו ובדבריו שינן והחדיר את גודל העניין העצום הזה, במיוחד של לימוד התורה, את השכר העצום. הוא היה מעין סוחר ממש, בחן ולא נתן להחמיץ הזדמנויות. אי אתה יודע מתן שכרן של מצוות. צריך לסיים, הזכרנו לימוד התורה, הזכרנו בן אדם לחברו, צריך לסיים שהוא היה מעורר על זה. זכיתי לשמוע אותו פה בירושלים, היה כינוס של ראשי ישיבות, רמים בישיבות, משגיחים, והוא נשא את דבריו, והוא אמר שהמפריע הגדול, הנושא שצל צעירים הליצנות, הוא קרא לזה להתבדח על חשבון השני, הוא מרגיש טוב, הקיצה פה, מילה שם. אוי, הוא אומר, כמה זה הורס את העלייה של בחור. הוא אומר, כולם יודעים שזה לא טוב, אבל אף אחד לא יודע כמה זה מזיק. אדם רוצה להיות חברמן, לקבל מעמד בחברה, הוא שנון, הוא זורק מילים, וזה הרבה פעמים על חשבון, אם זה על חשבון השני, אם חשבון בבית, על חשבון בני ביתו, מילים יוצא לו מצוין. ראיתי עכשיו מכתב שהוא כתב לבן ישיבה ששאל אותו, שידריך אותו להתעלות. הוא כותב לו, ודאי ראשי הישיבה שלך כבר לימדו אותך כל הדברים על ההתעלות, אבל אני רוצה לעורר אותך על הנושא הזה שוודא גם על זה הם דיברו, אבל לא מספיק יודעים כמה ההרס שבדבר הזה. הוא מסיים ואומר, וגם זה הורס את התפילה. כלשונו, איך אדם יכול אחרי שהוא עם הליצנות, עם ההתבטחות על חשבון הזולת, או חלילה על חשבון תורה ומצוות וכאלה דברים, ואחרי זה הוא יכול לעמוד כעומד לפני מלך מלכי המלכים, זה סותר לו את התפילה, ממנו לא מצליח להתפלל כדבעי. כפי שפתחנו, שני הדברים האלה היו בנפשו, עליהם מסר את נפשו. ואם עזרת השם כולנו ניקח אותם להתחזק בהם, להתעלות בהם, כל חיזוק קטן, כפי שאמרנו, אי אתה יודע מתן זכרן, כל דבר קטן בעבודת השם, בתורה, בבן אדם לחברו, כל דבר קטן מניב רווחים עצומים ונפלאים. היה זה זכרנו, ואז נוכל לצפות שזכותו הגדולה תעמוד לנו. חז"ל אומרים, אנחנו מזכירים בתחילת 18, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, בדיוק בפרשיות שלנו, שמות וערה, כמה זה חוזר על עצמו, אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, חוזר כל הזמן המשפט הזה, ארבע דברים הללו. ואומר הרמב"ן, תראו, הרמב"ן והספונו, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור, הרמב"ן, זה זכרי כתזכירו, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, זה יעמוד לכם, אהגה אשר אהגה בכל צרה, זה מה שיביא את הישועה שלכם הפרטית והכללית. זכות אבות, כותב רבנו יונתן לייבשיץ בפירושו על התפילה ביערות דבש דרוש א', באומרו אלוקינו ואלוקי אבותינו התבונן בנפשו, האם אני הולך בדרכם של אבותינו? הוא מדבר שם כבר שעה מאוחרת, לא נאריך בזה, איך ללמוד את החסד מאברהם, איך ללמוד מאברהם לקבל כל מה שהשם עושה איתי באהבה, איך ללמוד מיצחק, מיעקב את לימוד התורה. ואז הוא אומר, כשיתחזק בדברים הללו, יוכל לצפות, שתעמוד לו זכות אבות, ותתקבל לתפילותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אמן.